אנחנו חווים בשבועות האחרונים מצב חירום, ורבות דובר בתקשורת בעקבות התפרצות קורונה על ההשלכות האישיות בהקשר של תעסוקה להורים ולילדים למשל, טיפול באוכלוסייה המבוגרת בזמן המשבר, ועוד כהנה וכהנה סוגיות ברמת האינדיבידואל. אבל מעבר להתמודדות של האינדיבידואל עם המציאות המשתנה, בשעת חירום כזו, זה הזמן לבדוק את קשרי הגומלין בין הגופים השונים במדינה שאמורים לתת מענה בעת המשבר הזה, לרבות צה"ל, משרדי הממשלה והאזרחים, שהם אלה שבהם צריך לטפל, ומעל לכל אלה המנהיגות במדינה, על קשרי הגומלין האלה ועל הדרכים להתמודדות עם האתגרים שאימן מתמודדת ישראל כעת. אנחנו נדבר עכשיו עם דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכניות לחקר יחסי צבא חברה ולחקר החזית האזרחית, ועם דוקטור כרמית פדן, עמיתת מחקר. שלום רב לשניכם.
שלום גם לך.
מאיר, לפני קודם אליך, מה מייחד את המשבר הזה, אם אתה יכול גם לפרק אותו למרכיבים שונים?
וקודם כל, המשבר הזה הוא משבר שונה, או האירוע הזה הוא אירוע דרמטי ושונה לחלוטין מכל האירועים שמי מאיתנו הכירו בימי חייהם. אנחנו מדברים עוד על משבר גלובלי, אזורי ומקומי וגם אישי, אלא גם משבר שהוא למעשה משבר מרובע. הוא גם משבר בריאותי, הוא גם משבר כלכלי, הוא גם משבר חברתי, תודעתי, וגם הוא משבר לפחות בישראל וגם בכמה מדינות אחרות, אבל בעיקר בישראל הוא משבר פוליטי. ובכך נוצר כאן איזשהו מרקם מאוד מאוד מסובך, מאוד מאתגר, של ארבעה משברים או ארבעה אירועים בעת ובעונה אחת, שמזינים אחד השני, משפיעים אחד על השני, ויוצרים כאן בעצם איזושהי אניגמה מאוד גדולה, וכל זה במצב של אי ודאות גם לגבי ההווה וגם לגבי העתיד. ולכן אנחנו חושב שחשוב מאוד להכיר מה שיותר מהר, שזה לא עוד משבר או עוד אירוע, ודאי לא כזה שאנחנו הכרנו אותו בשנים האחרונות כמו אירועים הביטחוניים, אלא זה אירוע אחר לגמרי שונה, שלמעשה מחייב התייחסות תוך כדי יציאה מהקופסה. משהו חדש, משהו אחר, משהו שלא התנסינו בו.
כן. אנחנו כבר בעצם למודי ניסיונות ממשברי קודמים, אבל כמו שאתה אומר, זה באמת דבר חסר תקדים בקיומנו כאן כמדינה, כאזרחים במדינה, ואני רוצה לעבור אלייך כרמית לעיסוק במושג חוסן, שרבות הוזכר במחקרים שלכם, במחקרים שהתפרסמו במכון, בהקשר של למשל ההתמודדות של תושבי עוטף עזה, עם המציאות שם, התמודדות עם מצבי חירום על רקע ביטחוני. איך החוסן משתלב במשבר שאנחנו חווים כרגע?
אוקיי, קודם כל, אני חושבת שעיקר המאמץ של ניהול החירום במדינת ישראל צריך כל הזמן לקחת בחשבון את היום שאחרי הקורונה. וזה כדי בעצם לאפשר גם למשק התאוששות מהירה, ככל הניתן לאחר המשבר, וכמובן גם לאזרחים לחדש את האופן שבו הם מתנהלים ולחזור חזרה מהר ככל הניתן לשגרה. עכשיו, זה לא שהממשלה שלנו לא עושה צעדים כדי לנהל את המשבר ולהכיל אותו ככל שניתן, אלא שאנחנו בעצם רוצים להצביע על אסטרטגיה כוללנית, שתכלול גם את ההכלה והבלימה שכבר מבצעת הממשלה וכמאמץ עיקרי שלה, אבל גם מצד שני תכלול אסטרטגיה של קידום החוסן החברתי כמאמץ משני. אנחנו טוענים שכן צריך לשלב בין שתי האסטרטגיות הללו, ואלה צריכות בעצם לייצר רציפות תפקודית ולבנות את התשתית הנדרשת כדי שתתחולל התאוששות חיונית ביום שאחרי המשבר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו בעצם כוללים שני מרכיבים עיקריים, שמצד אחד, כמו שאמרתי, יש מרכיבים של התנגדות, של מה שאנחנו קוראים שימוש באמצעים פיזיים, אבל מצד שני לא שכחים את המרכיב של ההתאוששות, כי אמצעים פיזיים אף פעם לא יכולים לתת פתרון מלא, או בטח שלא הרמטי להפרעות קשות ובלתי מוכרות כפי שאנחנו חווים כעת, ולכן צריך להוסיף אליהם גם את היכולת או את השמירה על הרציפות התפקודית, גם ברמה האזרחית וגם ברמה המדינתית, ולייצר ביניהם את האיזון הנדרש והנכון.
אז דיברת בעצם על מה שנדרש מהאוכלוסייה, ואני רוצה לחזור למסגרת הזאת של קשרי הגומלין בין אוכלוסייה מצד אחד לבין המוסדות שאמורים לפעול בזמן המשבר, ומעל לכל אלה בכיפה נמצאת המנהיגות, ואולי לא רק שם בעצם במנהיגות הפוליטית, אלא גם מנהיגות ברמה החברתית, על זה נדבר עכשיו בדקות הקרובות עם שניכם. קודם כל, בהקשר של אמון ואמינות, קרמית.
תראה, אם אני אקדים ואומר, ואקשר את השאלה הנוכחית שלך לשאלה הקודמת, אז קודם דיברנו על חוסן. אנחנו ככה, כמי שחוקרים את הנושא הזה כבר כמה וכמה שנים, אנחנו יודעים להגיד שהחוסן בעצם של המערכת נבחן בחוסן שבעצם של החוליה החלשה. ואני חושבת שבמובן הזה צריך לדאוג בצורה מאוד צמודה למעקב אחרי קבוצות חלשות, שבמצב החירום שלהם הסיכון והסכנה שהן חוות הוא כפול. אחד הנושאים שמדובר בה, שממש עולה ומדובר בימים האחרונים, זה כל הנושא של נשים בסיכון, או נשים שסובלות מאלימות מגדרית. זאת אומרת, הכוונה היא כן להרחיב כל הזמן את הפריזמה הרפואית, שזו נקודת המבט העיקרית שדרכה בוחנים את אופן ההתמודדות עם המשבר לפריזמות נוספות אחרות. אתה הזכרת בעצם את הייתי אומרת את המרכיבים השונים שצריך לשים לב אליהם כשאנחנו מדברים על קידום וחיזוק החוסן החברתי של האזרחים בזמן חירום. אחד מהם, כפי שגם אתה ציינת, זה הסיפור של האמון והאמינות, שחשוב מאוד להקפיד עליהם. קודם כל, במצב חירום שאנחנו רואים שהוא מתאפיין בהרבה מאוד אי ודאות, כפי שמאיר הציג קודם, וגם הרבה מאוד מידע סרק או פייק ניוז, חשוב ליצור רצף של עדכונים והנחיות לציבור, וחשוב עוד יותר שהציבור יתפוס את מי את הגורמים שמעבירים לו את המידע כגורמים אמינים ומיימנים, שגם נותנים ומעניקים לציבור מידע מדויק. עכשיו, כל זאת כמובן כדי בעצם לייצר איזושהי משמעה ציבורית כזו שתוביל למימוש עד כמה שניתן מלא של ההנחיות לציבור.
וכשזה מונח על הכתפיים של מנהיגים, באיזה מנהיגים מדובר? מי הם שצריכים לדחוף את התהליכים האלה?
תראה, המידה שבה המנהיגות נתפסת כגורם אמין ומאימן להעברת המידע לציבור היא חשובה בהקשר הזה. עכשיו, במצב הדברים, כפי שאנחנו מכירים במדינת ישראל, יש הרבה מאוד, הייתי אומרת, קבוצות מאוד גדולות בציבור, שפחות, הייתי אומרת, ככה בלשון קצת יותר עדינה, המידה שבה הן תופסות את המערכות המדיניות כאמינות היא נמוכה יותר. ולכן בעצם המאמצים צריכים, או בוא נראה קצת יותר ספציפיים, נגיד המאמץ של מי שמוביל את הציבור בעת הזאת בניהול החירום, ובזוכם כמובן של ראש הממשלה, צריך להיות לא רק לפנות מה שנקרא לבייס הטבעי שלו, אלא דווקא לאנשים שלא נמנים עם הבייס הטבעי שלו, כדי לייצר אמינות כמה וכמה שיותר ניתן, בקרב הציבור, שתוביל שוב, וזה העניין החשוב, להיענות של הציבור להנחיות. כי ברגע שיש לנו, ולו האחוז הנמוך ביותר של חלקים בציבור, שאינם נענים להנחיות, זה מייצר מצב מסוכן, ובעצם תוקע טריז ביכולת של מנהלי החירום לבלום את התפשטות הנגיף.
מאיר, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי התפקיד של המנהיגות, בהקשר של ריכוז המאמץ להתמודד עם המשבר, ובעצם להפעיל את כל הגלגלים שאמורים לתפעל את המערכות שצריכות בעצם למנוע הידרדרות של המצב, או להכיל אותו, או בעצם לדאוג למי שצריכים לקבל עזרה.
בהמשך הדברים החשובים שאמרה קרמית לגבי הצד החברתי, יש גם צד מאוד חשוב של הארגון המערכה או ניהול המערכה. ושוב, כפי שאמרתי לך קודם, הנושא הזה הוא בסדרי גודל כאלה שאין אפשרות להמשיך ולנהל את העניין הזה בצורה שאנחנו מנהלים אותה היום. שהוא ניהול אישי של אדם אחד, שראש הממשלה מוכשר ככל שיהיה, ומתחתיו המלל שאנחנו מכירים אותו במדינת ישראל עם היתרונות והחסרונות שלו. לכן אנחנו צריכים לחשוב על שני דברים עיקריים. אחד, ניהול העניין או ארגון ניהול העניין ברמה הלאומית, והדבר השני החשוב לא פחות זה נושא של ביזור של ההפעלה של הניהול גם בשטח. נתחיל דווקא מהשני. אי אפשר לנהל את זה רק בכל מירושלים וממשרד ראש הממשלה, צריכים להפעיל רשויות מקומיות, צריכים להפעיל את הארגונים החברתיים, את הארגונים הציבוריים, צריכים להפעיל את האזרחים עצמם, בלי זה זה לא ילך. זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, מאוד חשוב, ואין מנוס, והסיטואציה שהאזרחים הם פסיביים, הם אובייקט לקבלת הנחיות וניטור אלקטרוני, זה דבר שהוא לדעתי שגוי מיסודו, וצריכים להסתכל על הדברים האלה לא רק מלמעלה למטה, אלא לא פחות מכך מלמטה למעלה. אחרי שאמרתי את זה, אתה להגיד משהו לגבי הלמעלה. אני חושב כפי שאמרתי, שצריכים לתרגן מחדש לגבי כל העניין הזה. לצערי הרב, כנראה שיש לנו זמן לארגן את זה. האירוע הזה לא עומד להסתיים בימים או בשבועות הקרובים, וככל שנקדים, ככה זה יתב. ולכן אני חושב שצריכים להקים, א', קבינט מדיני מצומצם, שינהל את העניין הזה. זה לא תקין ולא סביר שראש הממשלה יהיה לבד, יעשה את זה, והתייעצויות כאלה ואחרות שהוא כן מנהל או לא מנהל, אני לא יודע. אבל צריכים להקים קבינט מצומצם, מדיני, אוקיי? עם ובלי ממשלת אחדות, ותכף נדבר משהו על הפוליטיקה, כן. ומתחתיו צריך לפעול מטה לאומי למלחמה בקורונה. דבר שלא קיים, עם כל הכבוד למלל, צריכים להקים מטה חדש, מטה אחר, מצידי, אם ראש הממשלה רוצה שהוא יהיה בניהולו של ראש המלל, זה בסדר מבחינתי, שישרת את הקבינט, ומי שירכז אותו כאמור יהיה המלל, אבל יהיו כפופים לו ושותפים לו, גם לפחות שני מכלולים או שלושה מכלולים עיקריים נוספים שיהיו חלק מתוך המערכת הניהולית. האחד זה צמרת משרד הבריאות, השני זה צמרת משרד האוצר, והשלישי הוא צמרת משרד הביטחון. היום הם עובדים אחד נגד השני, לא אחד ביחד עם השני, וצריכים לקיים כאן שיתוף פעולה מאוד מאוד רציני ואינטגרציה מוכנית ביניהם. במסגרת זו צריכים כן לראות את צהל, צהל ישולב יותר ויותר בכל הסיפור הזה, גם ברמה התכנונית ובוודאי גם ברמה התפעולית, ככל שהדבר הזה יתרחב. פיקוד העורף כנראה יהיה דבר שיקח על עצמו מוקדם מאוחר את ההפעלה של המערכת, כמובן תוך הקפדה מלאה על כפיפות לדרג המדיני. וכאן אני רוצה שתשאל אותי את השאלה לגבי הדרג המדיני.
אז הנה אני שואל אותך, וגם אותך קרמית, אנחנו מתקרבים כבר לסיכום הדברים, גם לגבי הדרג המדיני, כמו שציינת מאיר, אבל אולי במובן הרחב ביותר, על מקומה של הפוליטיקה, עד כמה בכלל הפוליטיקה צריכה להיות משפיעה ומושפעת ממה שקורה, והשאלה היא, האם צריך לשים את הפוליטיקה בצד?
אז כרמית, את רוצה להתחיל?
אני רוצה להתחיל, אבל עוד לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה לסכם בקווים כלליים, ממש במשפטון, את מה שאמרת קודם. בעצם מאיר, בדברים הרחבים שהוא אמר, הצביע על מה שאנחנו גם כותבים במאמר שלנו, על שתי טקטיקות של פעולה, שמצד אחד אנחנו רואים, אנחנו מבקשים שיהיה כאן איזשהו שיתוף רוחבי, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגביר את המעורבות של משרדי הממשלה האחרים בניהול החירום, ומצד שני אנחנו מדברים על שיתוף אורכי, זאת אומרת על היכולת של המדינה להגביר את המעורבות של האזרחים, קודם כל על מנת להגביר את החוסן שלהם, וגם את היכולת שלהם להתמודד עם המצב, ושזה אנחנו רואים כל הזמן כממצא מאוד חזק במחקרים, וגם כדי להפוך אותם מאיזשהו גורם פסיבי, שכל הזמן נתפס ככזה שמכילים עליו ניטור ופיקוח ושליטה דיגיטליים כאלה ואחרים, לגורם הרבה יותר פעיל במערכה על הקורונה. בתוך כל אלה בעצם חשוב לדאוג שגם ההופעות החוזרות ונשנות של ראש הממשלה מדי ערב, שיש להם חשיבות רבה מאוד, אבל הן לא יכולות להיות איזשהו תחליף למדיניות הסברה, וניהול מסודרים, כי חשוב מאוד שיהיו, ככל שחשוב שיהיו מעורבים כמה שיותר משרדים וגורמים בתוך תהליך קבלת ההחלטות בצורה, הייתי אומרת, סינרגטית, כך גם חשוב שהתפיסה של כל אותם גורמים תהיה משותפת, מאוחדת וכוללנית. זאת אומרת שכל אחד יפעל על פי אותה דירקטיבה, אותה תפיסה כוללנית, ושלא יהיה מצב של, הייתי אומרת, של ביזור, של פיזור מסרים. עכשיו, לגבי הנושא השני, אני חושבת של הפוליטיקה, אני חושבת שעיקר האחריות להפרדת הפוליטיקה מהמגפה שאיתה אנחנו מתמודדים, ממגפת הקורונה, ניצבת לפתחו של ראש הממשלה, והוא צריך כל הזמן להקפיד על כך שהניהול של החירום, של המערכה על החירום ובריאות הציבור כמובן, מופרדת כל העת מהמעטפת הפוליטית, מהעניינים הפוליטיים, בין אם זה אנחנו מדברים בכנסת, ובין אם זה המסעים ומתנים שמתנהלים לגיבוש ממשלת אחדות, כן או לא.
מאיר.
תראה, אני רואה בעניין הזה, כפי שאמרתי בהתחלת דברים, אירוע שהוא מורכב מארבעה דברים. במסגרתם, לדעתי, השניים החמורים והאקוטיים ביותר שאפשר לעשות לגבי משהו, זה אחד הנושא הכלכלי, אבל בוודאי עובדה לנושא הפוליטי. המצב הנוכחי שבו הפוליטיקה נכנסת בתוך הניהול של האירוע הוא מצב בלתי נסבל. ואני חושב שאנחנו רואים את זה כל הזמן, כל יום וכל היום. יש הרבה מאוד תושבים ואזרחים מדינת ישראל שמסתכלים בתמיהה ולא מבינים איך הפוליטיקאים שלנו, ההנהגה שלנו, כולל ראש הממשלה, נוהגים בעניין הזה מנהג יום-יום. ולדעתי זה דבר חמור מעין כמוהו, צריכים להפסיק את זה לאלתר, צריכים יותר הפרדה מוחלטת בין הניהול של האירוע לבין הניהול הפוליטי. זה קשה, ברור שהכל פוליטי, אבל בעניין הזה, כפי שאמרתי, מצד הדברי, צריך לתת מהקופסה, צריך לתת מהשגרה, צריך לתת מהשבלונה המחשבתית, וצריך ללכת לקראת האזרחים ולתת להם את מה שמגיע להם, וזה שחרורם מהפוליטיקה הקטנה וכל מה שקשור כאן ביומיום שלנו. לדעתי זה ציווי עליון שאני נושא לעצמי להציג אותו כאן בצורה בהירה וחריפה.
כן, ורק נאמר שאת הדברים האלה ועוד כמה המלצות לסיכום הדיון אפשר למצוא באתר המכון, מבט על ששניכם פרסמתם יחד עם עינב לוי, ססון חדד ואחז בן ארי, מגפת הקורונה, אתגרים מערכתיים לישראל. תודה רבה לשניכם, מאיר וכרמית.
תודה.
תודה רבה לכם.